רק תחילת פרק ג'. אתה אומר לנו, עמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. מנוח ונחמה קרובים מאוד. הלא אבקש לך מנוח לכף רגלך. את ענקית, 3 חודשים, הכל נפלא. אבל די, עכשיו צריך מנוח לכף רגלך. אני לא יודע אם כמות הקציר של אותו יום זה מה שהביאה כל יום. אם זה מה שהביאה כל יום, הבית הזה מסודר לשנתיים. כי היא הביאה, כן, כי אם היא חזרה עם איפת שעורים ביום, כלומר, אם הסיפור, הרי הסיפור מתאר יום אחד בשלושת החודשים, שהיה בתחילת קציר שעורים, והיא אמורה עכשיו כל יום ללכת עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים. אז אם זאת תהיה הכמות היומית, אז בכל יום היא מביאה אוכל לחמישה ימים. נו, מתמטיקאים, אז כמה היא מביאה בשלושה חודשים? כמה היא מביאה בשלושה חודשים? שם עטיפה, זאת אומרת, לכמה זמן זה? עומר זה ליום. היא מביאה לתקופה של למעלה משנה אוכל. היא מביאה לתקופה של למעלה משנה אוכל. אם אני צודק, בהנחת היסוד שתיארו את הכמות היומית שלה. אני טועה בעומר, בחצי עומר, ברבע עפה, גם שני, אבל מדובר פה שהיא מביאה עכשיו אוכל הביתה לשתיהן לשנה. אם זה לנעמי לבד, זה לכפול. ועד העונה הבאה, זה מה שרציתי לומר. היא מביאה אוכל עד העונה הבאה. זו אחריות בלתי רגילה. זאת אומרת, קודם כל, מה שיהיה בעזרת השם, יש אוכל בבוידים עד העונה הבאה. מקציר חיטים וסעורים, זה מה? יהיה גם ילד לפרנס. יש, בעזרת השם, יש אוכל עד לעונה הבאה. זו אחריות בלתי רגילה וכל כך מדהים. בדרך כלל יש סתירה בין האדם שעוסק באחריות לבין הדודה שמביאה את הסוכריה כדי שיהיה לך בפה. רות עושה את שניהם. רות, לפני שהיא נותנת לנעמי לדבר, קודם כל אומרת לה, קחי את המילקי. זה מה שאותרתי. אני כל היום, את היפה שעורים, כל הזמן מזיזה ככה, כי זה מתקוע לי. כדי שלא ייפול. קחי, זה הכי חשוב. עכשיו תגידי מה שאת רוצה. ועכשיו אני דואגת לשנה לבית. שנה. חשוב מאוד לראות את זה במה שכתוב פה. מינימום. מינימום, זה יוצא יותר. הלא אבקש לך, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. אגב, אשר ייטב לך, לי עושה צליל קשה. כי אנחנו כבר יודעים את מגילת רות. יש אחד שהיה אמור להיות המנוח שלה, איך קראו לו? טוב. אבל הוא לא ייטב לך. כלומר, הקרוב ביותר הוא טוב. ועכשיו, תאמינו לי שנעמי מכירה את המשפחה שלה. כלומר, אם היא יודעת שבועז הוא בן דוד, אז היא יודעת, נו, שטוב הוא הדוד. כלומר, היא יודעת שטוב קרוב יותר מבועז. ואני רוצה להגיד לכם את הסיפור. ואני יודעת, הנה, נעמי אומרת לה, קרוב לנו האיש, מי גואלנו הוא? ואני צריכה לעקוף מישהו יותר קרוב, בואי ניתן לו לעשות את זה. בוא נעשה כך, כיוון שאנחנו ככה בשעה מאוחרת, אז בוא נקרא את פרק ג' נקרא, ונעיר בו את ההערות כדי שמחר נוכל לגמור את ג' וד', יש לנו את מגילת רות מחר. בסדר? אז עכשיו נקרא את פרק ג' ותוך כדי זה אני עונה לך. בסדר צדיק? ג' ואתה, הלובוא אז מודעתנו, כלומר מה עכשיו קוראים לו בבית הדוד? אתם מכירים? הבן דוד? הלובוא אז מודעתנו, פעם... לא יודעים בכלל. עכשיו, האנקל, הדוד העשיר, דרך אגב. הלובוא אז מודעתנו, דרך אגב, מה זה מודעתנו? מודעי. מה זה מודעתנו? גם היא נכנסה לעסק. זהו רות, את קלתי, את ביתי. אם הוא לנעמי, הרי איך התחיל פרק ב', ולנעמי, נו? ולנעמי מודע לאישה. איך מתחיל פרק ג'? מודעתנו! מודק שלי, אין אותי לבד. מה שאני... עכשיו תראו מה שאני את בפרק ג', לדעתי אין לזה אח ורע בתנ"ך. עוד שנייה. הלא בועז מודעתנו אשר היית את נערותיו, זה סיכום 3 חודשים, היית, כי אחרי 3 חודשים כבר נגמר קציר שעורים וקציר חיטים, נכון? והיא נדבקה בנערותיו, וזה נקרא היית את נערותיו. הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה. עכשיו, אם היה לכם תנ"ך קורן היה יותר קל, אבל תסתכלו במה שקורה פה בקריא ובכתיב, אני קורא את כל הפסוקים, שימו לב. ורחצת, וסחת, זה מדברת אמא מבוגרת לאמא צעירה ואומרת לה הכל בלי להתבלבל. הגיע הזמן לדבר איתך כמו ילדה גדולה, איך מתחתנים? ורחצת, וסחת, ושמת שמלותייך, איך כתוב? שמלותך, עלייך, וירדת או וירדתי.
וירדתי
כתיב. כתוב וירדתי, אבל איך קוראים? וירדת. חכו. הגורם, אל תיוודעי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות. זה ממש הסברים הכי ויהי ושוכבו. וידעת את המקום אשר ישכב שם. ובאת וגילית מרגלותיו ושכבתי או ושכבת? אני יודע, אבל איך קוראים? והוא יגיד לך, תגידו לי, אפשר לא לקרוא את זה בכלל? והוא יגיד לך את אשר תעשים. זה לא את, זה אני. אין את ואני. את, אני. אני, את. אני הולכת לשכב שם עכשיו. את, אני. אני, את. אני לא מכיר כאלה פסוקים. ותאמר אליה, נו, נו. כל אשר תאמרי, המילה אליי, לא מופיעה בכלל בכתיב, רק בקריא. ותרד הגורן ותעש ככל אשר ציוות החמותה. היא לא פה. לא הבנתי, את עכשיו הולכת להתחיל עם הבעל, עם האיש שלך. מה, אין לך כלום? אין שום דבר שלך? אני מבין שבצלאל עושה ככל אשר ציווה עליו משה. בסדר, זה קרשים. מה, אין פה משהו אישי? יש אישי, זה האישי שלי. אתם מבינים מה זה דבקות? אתם תולטים את המושג דבקות של רות ונעמי, של רות ועם ישראל? ויוכל בועז, וישת, ויטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערימה, ותבוא ולט, ותגל מרגלותיו, ותשכב. הפסוק נותן לנו צלילים מאוד גבוליים. ותגל, ותשכב. הצלילים הם מאוד מאוד גבוליים. עכשיו אני רוצה להזכיר את מעמדם של שניהם. הוא פנוי, היא פנויה. פעם אחת הוזכרה המילה הלילה. גם הייתי הלילה לאיש. אתם יודעים במה עוסק פרק ג'? הלילה. פרק ב' עסק יום אחד בשלושת החודשים. פרק ג' עוסק לילה בליל י' ז' בתמוז. נעמי אמרה לרות ואורפה, והיא לא ישכח את המשפט הזה, גם הייתי הלילה לאיש. היא הולכת להיות הלילה לאיש. אמיתית, נעמי ובועז הם הבני דודים. זה הגיל הנורמלי. מה לרות ולבועז? גם שום קשר הלכתי. לא גואל, מי גואלנו הוא, זה רק מפני שאת הפכת להיות אני. מודעתנו, זה רק מפני שאת הפכת להיות אני. איך הופכים את מודע למודעתנו? ואת גואלי לגואלנו. ושם בגורן השעורים בבית לחם זה ויהי בחצי הלילה. אני יודע שכשאומרים ויהי בחצי הלילה חושבים על מצרים ועל מכת בכורות. אבל יש ויהי בחצי הלילה של ליל י"ז בתמוז. ויהי בחצי הלילה. זה יכול להיות עכשיו הרגע הכי מכוער. אגב, בברכה שיברכו אותו, יברכו אותו שהוא יהיה כמו תמר ליהודה. שם זה לא לגמרי היה
מסודר.
עד הסוף מסודר. גם שם היו שלושה חודשים. אלא שזה יקדים בשלושה חודשים, ופה זה אחרי שלושה חודשים. והיא כמשלוש חודשים. ויוגד יהודה למור, זנתה תמר קלתך. לך. כאן בתום שלושה חודשים, בלילה שאחרי שלושה חודשים, בחצי הלילה, בועז, שרוצה אותה בכל מאודו ונפשו ומחר יתחתן איתה, בחצי הלילה היא שוכבת מרגלותיו, הוא נלפת, היא פה, והוא אומר לה מחר, אנחנו נדבר. אנחנו צריכים 10 זקנים. אנחנו צריכים את העם. עכשיו זה לא הוא, זה הוא והיא. זה היא והוא. אפשר ללמד צניעות.
אבל השיעור הכי גדול בצניעות הוא כשנמצאים בבתגל ותשכב. זה לא צניעות מהמעבדה. זה לא צניעות בלוף. זה צניעות מהמקום הכי עמוק שיכול להיות. זה צניעות של בנייה. זה לא צניעות של כמרים. זה צניעות של חצי לילה לפני החתונה הגדולה. שום עיכוב לא קיים. שום בעיה. אתה גדול לדור. אני משוכנע שבועז נזכר בסיפורים שהם בסך הכל כמה דורות לפניו של תמר ויהודה. זה דז'וו. המרחק של בועז יהודה הוא 6 דורות, פחות. זה לא סיפור שמספרים בבית על אמא של סבתא. אבא שזה. כל אחד מאיתנו יודע את סיפור יהודה ותמר. אז בועז בבית שלו לא יודע. זה סבתא שלו. וסבא שלו. ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת, אומרים חז"ל, נעשה בשרו חידודין חידודין. וילפת, איך הלוח שם בגמרא? בסנהדרין, מבועז לומדים מה זה הגודל של ההתגברות. והנה אישה שוכבת מרגילותיו. זה פסוק שמתאר את זה ברמה הכי פשוטה, הוא רואה פה אישה, הוא לא רואה אותה, הוא רואה אישה. והוא אומר, מי את? לא יעקב ורחל? ותומר אנוכי רות אמתך ופרסתך נפך על אמתך כי גואל אתה. ויומר ברוכה את לשם ביתי. ברוך השם, ברוך הוא לשם, הכל השם. אין כאן, אנחנו לא פה בכלל. היטבת חסדך האחרון מן הראשון. זה פסוק מדהים, תשימו לב. בועז רוצה אותה, אתם רואים כמה. אבל תשמעו מה הוא אומר. היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. זאת אומרת שבועז לא חשב שהיא מגיעה לו בכלל. הוא לא ראה פה שום מצב של גואל. הוא היה משוכנע שהיא הולכת ללכת אחרי הבחורים. הוא אומר לה, את לא הלכת לא אחרי הדלים, לא אחרי העשירים. הוא לא אומר, וואי, אני גואל שלך. רק עוד רגע הוא יגיד, רגע, לגבי הגואל, זה רעיון, אבל יש אחד יותר. ובטח, הבת דודה החכמה שלי, גם היא רוצה לעקוף אותו, אני יודע, אני מכיר. אני מכיר, זה דוד שלי. I know him, יש לנו אותו בבית. אלא אם היא תבואי לבית לחם יהודה. אז נעמי, עם כל הקושי, נותנת לך גיבוי. שיהיה הכי קשה בעולם. את יודעת בדיוק מאיזו משפחת הצולה היא. את יכולה לעשות אחד ועוד אחד, ייקח שנה, שנתיים, שלוש, אבל אם אני רוצה להתגייר, ודאי, את גדולה, אבל אם אני רוצה להתגייר, במצב שלי זה הרע במיעוטו. עכשיו, נטו חסד. ההפך. אני גם רוצה להגיד יותר. ארגנת לה, אני ממשיך את מה שאת אומרת, דורית, ברשותך. ארגנת לה אוכל השנה וחצי הקרובות.
זה החסד שחשבתי הראשון.
ארגנת, לא, לא, חסדך הראשון זה חסדך הראשון. את אומרת את זה. אני חושב זה הליכה, אבל גם זה. את האוכל ארגנת לה. את רוצה להתחתן? זאת אומרת שיש לה אוכל לשנתיים. בסדר? לשנתיים. אני משוכנע שתוכלי להמשיך לדאוג לה. תמצאי בחור. תבואי לבקר אותה כל שבת. אבל את היא. תגידו, אתם חושבים שכשהיא שוכבת מרגילותיו, הוא לא מרגיש את היהודים של נעמי? אתם חושבים שהוא לא מרגיש פה את נעמי? אתם חושבים שרות זה לא נעמי? ממי למדה רות את המידות האלה? בטח מעצמה, לא מנעמי. אנחנו כל הזמן מדברים על רות. הגיבור של המגילה הוא נעמי, אני מצטער. רות היא עולם אדיר, אבל זאת גיבורת המגילה. הגיורת שהגיעה והחליטה לבוא לארץ, זה עוצמה שלא תאמין. אבל האישה הזקנה הזאת שמחליטה כדי לבוא להיות מושפלת, היא תחזור לבית לחם יהודה ולרעוב שם. זה הגיבורה האמיתית. היא לא באה לשום דבר. היא לא באה לשום צ'אנס, היא לא באה לשום תקווה. היא באה להשתפל פה. אני במקומה, הייתי נגמר שם באיזשהו מקום. רות קיבלה החלטה נפשית, קיבלה החלטה דתית, קיבלה החלטה רוחנית, זה גדול. נעמי? זה בכלל לא, זה לא מובן בכלל. והביטול ההדדי הזה. ואתה, ביתי, אל תראי.
כל אשר תומרי אעשה לך. רות היא האדם הכי יוזם בעולם. היא אומרת, אני הולכת לקצור, אני הולכת לעשות. היא עושה איפה שעורים, היא מביאה המשכורת של שנתיים. והיא כולה בטלה לבועז ורות. לפחות כשאת מתחילה עם החתן שלך, סליחה על העברית, תעשי את זה כמו שאת חושבת. תסתרקי כמו שאת מבינה. לא, היא מסתרקת כמו שהשוויגר אמרה לה. כמו שזה. עכשיו היא עושה מה שהוא אומר. רגע! תשאירי את הניגון שלך. זה הניגון שלי. היא לא רוצה בן, את יודעת מה היא רוצה? הריון. ויתן השם לה הריון. יולד בן לנעמי. היא עם ישראל. היא עם ישראל. היא כבר הייתה בת מלך מואב. היא יודעת מה זה להיות אינדיבידואליסט. אל תספרי לה על אינדיבידואליסטיות. היא באה מממלכת האינדיבידואליזם. היא באה מממלכת מואב. מואב זה שאם הבת רוצה לבוא על האבא ולהיות הנכדה של הסבא, והסבא יהיה האבא של הבן, הכל בסדר. מואב זה פאור. מואב זה ביטוי עצמי. הבת של מלך מואב זה בריבוע. היא יודעת מה זה אני. עכשיו היא באה להגיד שהאני שלה זה להיות הנצח. היא רוצה את הפגישה, איך קראת לזה, של הרגע עם הנצח. היא רוצה לתת את הרגע שלה לנצח. היא יודעת שהיא תהיה. לכן, היא היוזמת יותר מכל אחד אחר. אני אגב, כשאני רואה את רות הולכת ולוקטת בשיבולים, אני נזכר באותו סיפור בחזל של ביתו של נקדימון בן גוריון, שמלקטת אחרי הבהמה מהגללים ברעב. כשרוצים לתאר את הרעב ומביאים את ה... היא נסיכה. היא בת מואב. שבגיור שלה הופכת למלקטת שיבולים בצדדים ולאט לאט מתקרבת. כלומר, היוזמה היא התכונה האופיינית שלה. מה היוזמה? הרי ותרק היא מתאמצת היא ותכף בא לדבר אליה. התכונה האנושית היא שכשאני משגע אותך 50,000 פעם ואומר לך אל תבואי איתי, אני מבקשת בשבילי, אז כמו אורפה את אומרת בסדר להתראות. היא היוזמת, היא לא קיבלה את נעמי כשנאמרי למה לה תבוא, אבל באותה שנייה שהיא נכנסה, כל עניינה זה ביטול לנצח הזה. ודאי בת לוט יוצרת את שני הדברים. כמו לוט שיוצרת את שני הדברים. זה הקריאה. ואתה ביתי אל תראי כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי כי אשת חילת. כלומר, כששלמה שר אשת חיל, הוא יודע מאיפה הוא לקח את המילים האלה. מפה. אשת חיל זה מכאן, ולדעתי אשת חיל זה על סף תרות. לא כתוב מי אשת חיל שם, יש שם כל מיני אפשרויות. אני מרגיש שאשת חיל זה על סף תרות. זה נעמי, זה לא רות. מה זה חיל? מה אתה אומר, דרור? מה זה אשת חיל? חילות. נכון. נכון, נכון. חיל, אני משוכנע שחיל זה אשת. אשת, אגב, לא אישה חיילת. זה אשת. את אשתו של. את אשתו של, אבל את החיל.
כל האשת חיל זה פרקטיקה.
זה הפרקטיקום. היא לא בשערים, נודע בשערים.
בעלה.
בעלה. אגב, איפה הם הולכים להיפגש? בשער עמי. נודע בשערים, בעלה. בשבטו עם זקני ארץ. לדעתי זה עלות. מי ישב בשער עם זקני ארץ עוד 20 שניות? כל הסיפור. בוא, אז מחר עולה לשער עם זקני ארץ והוא נודע בשערים. זה על סבתא. זה שיר על סבתא. זה שיר על סבתא. והיא אשת. אין ביטול יותר מאשת. היא אשת. אבל אם יש בעולם חייל, זה היה היא. אם יש חילות, זה אופי הבא. הוא גיבור חיל, היא לא גיבורת חיל, מה פתאום? היא אשת חיל, איזה יופי. הוא איש גיבור, הוא איש
גיבור.
גיבור חיל, לא איש חיל. הוא איש גיבור, מדהים, הוא איש גיבור שכוח. החיל שלה זה בגלל שהיא אשת. אשת חיל מי ימצא? מהי האשת חיל הזאת? היא מצד אחד בפרק הזה הכי בטלה, והיא עושה את כל הבית, הוא כלום. היא מובילה את הבית. היא החיל, אבל היא חיל כאשת. ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. למה היא לא עושה את זה ביום? ביום הוא. כשלא רואים. עכשיו, לדעתי, ותקום בעוד לילה, והיא בחצי הלילה. שווה פעם לעבור על אשת חייל. אני אומר לכם, אשת חייל, אני יודעתי, סבתא. שיר של שלמה, אתם יודעים מתי שלמה שר אותו? שלמה יודע לשיר את השיר הזה. שלמה למד מגילת רות, שלמה למד עוד מגילות. שלמה גם מכיר מה זה אשת לא חיל. שלמה גם מכיר איך הוא נופל. שלמה אומר את המילים אשת חיל אחרי הפסוקים הבאים. על המלאכים למועל, על המלאכים שתו יין, אל תיתן לנשים חיליך. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים לך. שלמה שר שיר. והוא שר שיר על דמויות שאותם הוא רוצה לראות. הוא לא מעביר אחריות. הוא יודע איפה הוא. הוא מקבל מוסר עצום שם. מסע אשר ישרתו אמו. אתם מכירים את פרק רמד א' במשלי? הוא מסתיים באשת חיל. אבל הוא מתחיל, במילה שם, במילה, זה אסור להפסיד שם. ככה הוא מתחיל. דברי למואל מלך, מסע אשר יסרתו אמו. מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי. עכשיו תשמעו את האמא הפולניה. אל תיתן לנשים חיליך ודרכיך למחות מלכים. אל למלכים למואל, אל למלכים שתו יין ולרוזנים אי שחר. מה אתה הולך לי, להשתכר? לנשים? פן ישתה וישכח מחוקק וישנה דין כל בני עוני. יש מוסר יותר גדול שאומר המלך של משפט שלמה במוסר שהוא קיבל מאימא. בת שבע. תנו שחר לעובד, לא לתענוגות מלכים. או, נכון? ויין למראי נפש. ישתה העובד הזה המסכן וישכח ראשו. אתה שותה. ועמלו לא יזכור עוד. פתח פיך לאילם. אל דין כל בני חלוף. פתח פיך שפוט צדק. ודין עני ואביון. ואז אשת חיל מימצא. זהו, את תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה. לכן אומרים שזה על בת שבע. אומרים שזה על בת פרעו הראשונה בניגוד לבת פרעו השנייה. ותקום בעוד לילה. זה ואי כל הדרשות, ואני רואה פה הכי 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 חזק את רות. היא עושה שם הכל, היא הולכת ומביאה טעמה כי טוב שכרה, ותאמץ זרועותיה, ותרק היא מתאמצת. תעברו, לי לא עשיתי, זה ברור לי. כן, בתיה. זה על בתיה, אגב, על בתיה, המדרש הרגיל אומר את זה על בתיה. בת פרעו. שהיא קמה בעוד לילה, בניגוד לבת פרעו של שלמה, שהוא מרגיש מה הוא שילם. ואתה, כי אמנם, כי גואל אנוכי, אני לא יודע איפה אני. אני או זה, או זה. האם הוא בכתיב? אני איכשהו צריך להיות גואל, אבל אני לא מבין עוד מה הולך. וגם יש גואל קרוב ממני. וכשהבדודה הגאונה שלי אמרה מי גואלנו, היא התכוונה שאנחנו עכשיו צריכים לעשות תרגילי עקיפה. ליני הלילה, פעם מדבר על זה, זה בכמה מקומות. ליני הלילה, והיה בבוקר, אצלי זה אגב בדיוק סיפור יציאת מצרים, בחצי הלילה מתרחשת הגאולה או בבוקר. מתי הגאה לישראל הגדול, בתפילת שחרית או בתפילת ערבית? מחלוקת. כי הגאולה באמת התחילה מאורתה, אורתה זה ערב, אורלה, אבל עצם הגאולה היא ביום. אבל תחילת הגאולה היא בלילה. ליני הלילה, והיה בבוקר. בבוקר החלומות באים לידי בקרה. ונראה מה נשמע. אם יגלך טוב, יגאל. מכאן טוענים שזה שמו. ואם לא יחפוץ לגואלך, וגאלתיך אנוכי. חי השם. שבועה. שבועה זה 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 הכל. שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר. ותקום בעוד לילה, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו. ויאמר, אל יוודע כי באה האישה הגורן. אגב, זה פסוק נפלא. היא קמה כדי שאף אחד לא יראה אותה, והוא אמר, אל יוודע כי באה האישה. הוא אמר לה? אתם יודעים מה היה שם בזוגיות הזאת? היא הבינה מה הוא אומר. היא הבינה שהיא צריכה לרוץ בלי לדבר. לא הייתה אף מילה פה. אין ביניהם עכשיו מילה. וזה גם כל כך עדין. הוא לא אומר לה, הוא לא אומר לה, לכי. הרי זה מה שהוא צריך להגיד לה. הוא צריך להגיד לה, רבע לארבע, את לא פה. הוא לא אומר לה מילה. היא גם לא צריכה שהוא יגיד לה. כל אחד יודע בדיוק מי הוא. מה זה? כן, כאילו בפסוק כתוב, היא קמה, ובעצם הוא אמר את זה. ויאמר, הביא המטפחת אשר עלייך. עכשיו הוא רק אומר, נכון? ולא לה. מיד תבינו למה. ויאמר, הביא המטפחת, ותשמעו, עכשיו זה גבלת גבלת. הביא המטפחת אשר עלייך. זה, 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 בזה אנחנו עומדים. עד נקרא, עד סוף ג', מחר נראה את, שוב את הסיום של ג' וד'. הביא המטפחת אשר עלייך, ואיך עוזיבה. לתוכז בה. זה בעצם הוורט, זה בעצם האירוסים. זה הפגישה של המשפחות. זה אגב המשפחות. אולי זכר לזה זה קניין הסודר. למרות שלא זה קניין הסודר, זה יהיה מחר. זה יהיה מחר עם הנעל. כן, בדיוק. הביא המטפחת אשר עלייך, ואיך עוזיבה. או ואיך עזיבה. ותוכז בה. וימד שש שעורים, וישת עליה, ויבוא העיר. הוא נותן לה שש שעורים. חז"ל אומרים ששש השעורים האלה הם מה שנאמר על דוד ועל משיח בן דוד. על דוד ועל משיח בן דוד כתוב כך, ויצא חוטר מגזע ישי, ונחה עליו רוח השם. רוח היצה וגבורה, רוח חוכמה ובינה, רוח דעת ויראת השם, והריחו ביראת השם, וגר זאב עם כבץ, ונמר עם גדי ירבץ. הוא נותן לה שש שעורים, וישת עליה, ויבוא העיר. עכשיו, שש השעורים האלה ניתנו לה, ותבוא אל חמותה, ותאמר, מי את ביתי? ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש. עכשיו, הדבר הכי אינטימי ורומנטי היה שש השעורים. ותאמר, שש השעורים האלה נתן לי. כי אמר, איזה מילה חסרה? זה לא אליי, זה אלייך. כי אמר, אל תבואי ריקה מלחמותך, הוא אמר את זה. הוא לא הזכיר את המילה הזו. אבל זה מה שהיא הבינה. זה לא יאמן מה שכתוב פה. שש השעורים זה בכלל לא אני. זה כדי שלא נהיה ריקם. הרי הוא נתן שש שעורים בביטוי הכי רומנטי, הכי אישי, הכי אינטימי לי. היא מוציאה את שש השעורים. היא אומרת, הוא נתן לי שש שעורים. כי אמר, אל תבואי ריקם אל חמותך. אתם יודעים מתי פעם אחרונה הופיעה המילה ריקם? אני מלאה הלכתי. וריקם משיבני השם. נגמר הריקם. אני מצאתי מנוח לך פרגלי, אבל נגמר הריקם ממך. לא לי הולך להיוולד בן, לך. הוא לא אמר לי מילה עלייך, לא דיברנו עלייך מילה. כל השיחה לא אני הייתי שם, את היית שם. ושכבת ושכבתי וירדת וירדתי ורחת וסחת. ותומר שביביתי. עד אשר אם תדעין איך ייפול דבר. כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. היום. יש כאן פסוק שפותח ומסיים בסתירה. שביב איתי, פירושו, שבי, נראה מה יהיה, תני לו תהליך לפעול. אני מודיע איך זה יהיה היום. היום זה י"ז תמוז. היום. היום נותקו היחסים, היום חטאנו בעגל, היום נשברו הלוחות. היום הכל חוזר. הוא לא ישקוט עד אשר אם קילה הדבר היום. שביב איתי זה תחילת מציאת המנוח כבר הגיע. עד היום השורש שין בית יוד הוזכר הרבה מאוד על ידי נעמי. שובי. זאת הפעם הראשונה שזה לא שובי. זה סוף הלילה. שיא הכל מגיע ביום, בשער, בפגישה, ובפסוקים האחרונים, שכמו בעלילה הזאת של מגילת רות, שהיא כל כולה שלושה חודשים ועוד לילה ויום. ומתוך שלושת החודשים, יום בשלושת החודשים. אבל היא פותחת בעשר שנות חורבן, שכתוב עליה מילה אחת, וישבו שם כעשר שנים. היא גם תחתום באלפי שנות הגאולה. היא תסיים בלילה של ההיריון. וחזר יגידו לנו, זה היה הלילה הזה. אבל זה ימשיך בלי שנראה את רות, כי לא צריך לראות את רות, כי זה מה שרות ביקשה, לא לראות אותה. רות התחננה, אל תראו אותי. היא ביקשה להעביר את שש השעורים למישהו אחר, והיא ביקשה להעביר את התוצאות להבנה שלנו את התהליך. מחסידת אומות העולם שמתגיירת, רק משם אנחנו נוכל ללמוד סוגיות של דביקות. מהמקום שאין בו כלום. סוגיות ש... את הכל. תגידו לי אם יש עוד עם שהצהרת האמונים שלו ביום קבלת התורה שלו זה לספר על הגיורת ממואב שעשתה אותו למשיח בן דוד ולא להתפדח מזה. ולא להתפדח מזה שאנחנו פישלנו ולא קידמנו בלחם ובמים ולמדנו את התהליך ואנחנו עושים את זה בקבלת התורה. ובואב עלה השער וישב שם. והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז, היומר סורש ופו פלוני אלמוני ויסר וישב. קודם כל לא לשכוח, באיזה יום אנחנו? י"ז בתמוז. וזה דבר מופלא, כי המגילה מתחילה בתחילת קציר שעורים, שפירושו הוא ט"ז ניסן. אין יום אחר, למרות שהתרג'ו מביא ערב פסח, אבל זה ט"ז ניסן. היא נמצאת שם עם חמותה את חמותה עד כלות קציר השעורים או קציר החיטים שלושה חודשים, זה ט"ז תמוז. בלילה, הוא ליל י"ז בתמוז. זה ויהי בחצי הלילה, זו מהפכת עולם. ובבוקר של י"ז בתמוז, ביום שבו נשברו הלוחות, חטאנו בעגל, ביום שבו הערב רב שבאנו השתלט עלינו, ביום הזה חוזרת כנסת ישראל והשכנה להיפגש, ביום שבו ייפרצו החומות, זה גבלת. זה התאריך כתוב. לא שמתי לב בחיים שהמגילה מתוארכת. ובועז עלה השער וישב שם. שימו לב אגב למעמדו של בועז בפסוק הראשון. הוא מצווה. והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז, דרך אגב זה דוד שלו, ויאמר סורש ופו אלמוני, פלוני אלמוני, מיד נגיע לשם המעניין הזה, ויאמר סורש ופו, סורש ופו פלוני אלמוני, יש פה ציווי, שב פה. כלומר הוא, המעמד שלו ברור לגמרי, שימו לב להמשך, ויעשר וישב. ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו. יש כאן שני פסוקים שחוזרים על העובדה שהמערכת מבצעת את מה שבועז אומר. הוא מארגן את העסק ומעמדו של בועז ברור, אם כי הוא מיד מוציא את עצמו והופך את הזקנים לאלה שיחריעו פה בעניין, כי הוא נוגע. והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז. הרב עמוס מתכוון למדרש המובא פה מיד, באמת כל כך יפה, מה זה והנה, מה הוא עמד מאחורי העמוד, מה הוא התחבא, מה זה והנה, והנה אי לאחר נאחז בסבך בקרנה, מה זה והנה. חז"ל אומרים פה, נעמי עשתה את שלה, רות עשתה את שלה, בועז עשה את שלו, ריבונו של עולם, נו, הגיע השלב, כל אחד עשה את שלו, והנה, הכל הוכן. הגואל עובר אשר דיבר בועז. הביטוי הזה אגב, אשר, הוא כל פעם משהו שאני לא לגמרי מכיר. אלך בשדה אשר, אחר אשר אמצא חן בעיניו. כך אמרה רות לנעמי. אני הולכת אחר אשר אמצא חן בעיניו, אצל הקוצרים. אשר דיבר בועז, אנחנו כבר שמענו עליו. ומה שאנחנו שמענו עליו שהוא קרוב ממני, אבל אנחנו עוד לא יודעים עליו כלום. ואומר לו בועז, סורה שווה פה פלוני אלמוני. זה ביטוי מדהים במגילה שהיא כל כך כל כך מוכרת בשמותיה. יש שמות. הפלוני אלמוני היחיד שאין לו שם הוא הנער הניצב על הקוצרים, אבל תפקידו מוגדר לגמרי. יש איתו שיחות, יש לו תפקיד, ברור מה הוא מבטא. פלוני אלמוני זה פלוני אלמוני. המילה אלמוני אגב נדרשת אצל חז"ל במילה מאוד מעניינת. אילם, אלמן. מילה מאוד מעניינת, אילמות. חז"ל אומרים שהוא היה אילם מדברי תורה. הוא היה אילם מהידיעה שהיא זו שהולכת להתחדש עכשיו, שלא נוצרה אתמול. היא כבר נוצרה מזמן. כבר מזמן נקבעה קביעה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, וימשיכו לריב עליה, ופלוני הוא אלמוני. הוא לא שמע על זה. פלוני הוא אילם בדברי תורה. הוא, אתם יודעים מי הוא פלוני אלמוני דרך אגב? כולנו. פלוני אלמוני מייצג את כולם. פלוני אלמוני הוא הדמות הכי חשובה של מגילת רות. פלוני אלמוני הוא הגדר, דיברנו עליו הרבה בשבוע האחרון. פלוני אלמוני הוא זה שעוד רגע נראה שיפעל, אנחנו נדבר עליו עוד מעט, בואו נתחיל איתו. אבל הביטוי הזה פלוני אלמוני הוא מאוד מאוד חשוב. השורש הזה של אילמות, שמתם לב אגב פעם שהשורש של אילמות ואלימות הוא אותו שורש, א' למד מ'. מה זה?
חסר.
חסר, בדיוק. ולכן זה בא לידי ביטוי, עכשיו אתה יכול לעשות את זה באופן מאוד מאוד אילם. לפעמים יש אלימות אילמת. כלומר, די ברור למה האילם לפעמים יצא באלימות נוראית, כי הוא חייב להוציא. אבל לא תמיד זוכרים שלפעמים האילמות היא האלימות הנוראית ביותר שיש. כלומר, פלוני אלמוני מבטא פה איזושהי אילמות של חברה שלמה, עיר שלמה, דיברנו בימי שפוט השופטים. בעיר הזאת לא מתבוללים, רק בחוץ, הרשעים. בעיר הזאת מקיימים מצוות, בעיר הזאת יש ועדת קבלה, בעיר הזאת כולם טובים. אבל בעיר הזאת לא יודעים לקבל את נעמי ורות, ובעיר הזאת לא יודעים לקבל את רות עכשיו במקרה שלנו, ואנחנו נדון בזה בפרק ד' עוד יותר, כי דיברנו על נעמי, עכשיו נדון על רות. בעיר הזאת לא יודעים לקבל את רות כדי לא לדבר דברים שלא צריך. מכירים? בוא, שמה להיכנס לסוגיה? לא, שמה לדבר? לא לדבר, פלוני אלמוני, לא יודע כלום. וכיוון שלא יודע, כן נכון, אמרו המוני ולא המוני, כמו אבי ולא, זה חייב להיות דווקא אצלי, זה עדיף שאצל הבן של השכן. למה זה צריך להיות דווקא... בסדר, יש מצוות יותר גדולות לחמש דקות הקרובות. שום, כבר הכנת לשבת, עזוב. עכשיו זה נהיה את אווירה נורא נחמדה. זה נחמדים, זה צדיקים. צדיקות, זו אווירה טובה. עזוב אותי, כי אני לא רוצה לשמוע כלום, לא רוצה לשמוע כלום, תן לי להרוג את כולם בשקט. לא, סליחה, לא רוצה... אתם מכירים את הצדיקים? זה אווירה טובה. זה לא ימי שפוט השופטים הרשעים האלה שהורסים והורגים. אגב, אתם יודעים למה פלוני אלמוני מייצג עיר? מה אתם רוצים? מה האלטרנטיבה שלכם? להיות בתל אביב? שמה איפה שימי ישפוט השופטים בכל הפרקים הקודמים, ראינו את הימים ההם. אצלנו, שם יש גדר. אבל תראו איך אתם מקבלים את נעמי בעקבות זה. טוב, נכון. בסדר. לכלום. בדיוק. אז בסדר, זה נוי. פלויני אלמויני. סורה שבפו. פלויני אלמויני. אנשים שקופים. כן, כן, כך זה נקרא? לא. וזה רובנו. כן, כן. אגב, זה מושג. זה מושג. ישב פה אתמול יהודי מאוד מאוד חשוב. שאומר, באמת, אדם מאוד מרכזי. דיבר איתי על המצב במדינה, ועל השחיתויות, ועל הכל, וזה. בשלב מסוים הוא דיבר על מישהו מסוים. אמרתי לו, כחלק מכל המהלך. אמרתי לו, תגידי, מי המחזה זה נכון? מה שנתיים כותבים על זה. אמרתי לו, מי המחזה זה נכון? אז אומר לי, אין לה שם בלי אש. אמרתי לו, מי המחזה זה נכון? הוא אמר המון ביטויים. על השן ועל אש ועל זה ועל ההוא. אמרתי, תשמע, יש שחיתות נוראית במדינה. בראש המוסדות שלך, הוא אגב בראש המוסדות, עומד אדם אלים. שבשם אין השן בלי אש, אומר שצריך לרצוח מישהו שלא עשה כלום. שהוא לא יודע רגע מה אני רוצה. ופתאום הוא... אומר, מה, אתה באמת? אמרתי לו, אני לא יודע. אני רק לא יודע אחרת. לא מוניתי להיות שופט אף פעם. אני רק יודע שיש פה אוסף שמנובלים, שגמרו להרוג אדם, ונדון מחרתיים, מה נשמע? אתה יודע כמה פעמים זה קורה? וזה חלק מהמחיר. עכשיו, לפעמים זה המחיר של חופש הביטוי, לפעמים זה המחיר של היישוב הטוב, לפעמים זה המחיר של האווירה הנחמדה. יש לזה כל מיני ביטויים נחמדים, שאיתם אפשר להמשיך את הרצח. וזה סך הכל אווירה של אילמים. זה אווירה נחמדה, פלויני אלמויני. אף אחד לא מזיק, אף אחד לא רוצח. יש כמה אנשים שמתים. ומשיח בן דוד לא יכול להופיע. כלומר, אם אתם רוצים לדעת למה הוא לא מופיע...
לא, לא, לא מופיע.
יפה מאוד. ועכשיו, אף אחד לא... בדיוק, עכשיו מה פלוני אלמוני? זה לא אני. אתם יודעים מי זה פלוני אלמוני? מי הגיבור האמיתי של סיפור קמצא ובר קמצא? נו, בר קמצא?
קמצא.
קמצא? ההוא גברה! היה אחד קראו לו ההוא גברה. הוא הזמין את קמצא, והגיע בר קמצא. איתו יכול לפתור את הכל, חתיכת מנובל. אז איך הוא נשאר ההוא גברה? למה לא הכניסו את השם שלו? היה לו קשר בעיתונות? היה לו קשרי. איך הוא הצליח להישאר אנונימי? כי אף אחד לא נשאר אנונימי. אפילו קמצא שלא היה בכלל בשום מקום לא אנונימי. אז איך הוא נשאר אנונימי? אתה יודע איך הוא נשאר אנונימי? כי זה אתה ואני. כי זה השלמת החסר. זה השלמת החסר, אני כל פעם אומר את זה מחדש, לא כתוב בשום גמרא בעולם שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. זה המצאה שלנו שהחלטנו שהגמרא מנוקדת. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. איך היא התנהלה קמצא ובר קמצא? ההוא גברה! דרחמי קמצא ובעל דבבי בר קמצא, תמשיך את הסיפור. ותבדוק אם זה עובד או לא. ואז תלך לסיור ותראה למה בית המקדש הוא חרב. זה לא תיאור היסטורי, סרט תעודה, עמוד האש. זה עליך. עכשיו, השנייה, פלוני אלמוני. במגילה, זה אחד הספרים הכי שמיים שיש, הכל מוגדר, לכל אחד, גם מי שאין להם שם, אגב, במה מסתיימת המגילה, קוראים שם. זה כל כך יפה. סיום המגילה הוא קריאת שמות. ותקרנה. פעמיים. ותקרנה לו השכינות, ותקרנה לו שם. זוכרים איך תחילה המגילה? אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה. ותקרנה לו השכנות, ותקרנה לו. זה הכל לקרוא שם. זה הכל לקרוא שם. ויש גיבור ענק, פלוני אלמוני. אגב, הוא הגיבור הכי מיוחס, הכי חשוב. אלימלך כבר מת. ומה שאנחנו יודעים על אלימלך זה דברים רעים מאוד. רק רע. אנחנו לא מכירים אף אחד אחר מהילדים מהדור הזה. אבי בועז, אבי נעמי, אנחנו לא מכירים אותם בשמות. הנה אחד שאנחנו מכירים, קוראים לו טוב. טוב. אם יגלך, טוב יגאל. אם יש לו שם, השם הוא טוב. כלומר, או שהוא פלוני אלמוני כי אין לו שם במגילה, או שהטוב שלו גם הוא פלוני אלמוני. קוראים לו טוב. כמה יפה, טוב הגיע הנה עכשיו, לא טוב היות האדם לבדו, הנה טוב בא לגאול עכשיו אישה מסכנה. לא טוב. וטוב הוא האיש המכובד ביותר במגילה מבחינת היחוס. בין החיים המכובד ביותר במגילה. זה לא הנער הניצב על הקוצרים. זה לא עוד אדם שאני לא שמעתי עליו. הוא דוד של בועז. הוא גואל קרוב מבועז. הוא דוד של נעמי. הוא אדם, הוא נציג, הוא הזקן, נו, מה להגיד, נו? הוא הזקן של המגילה. אנחנו שמים אותו בצד בפלוני אלמוני. הוא הזקן. האם זה רב שכריה בן אבקולס עוד פעם? האם זה הזקנים? האם זה הזקן של המגילה שהוא טוב והוא נעשה לפלוני אלמוני? שלא יגידו, שלא יכתבו, שלא ישאלו, שלא אמרתי, שכן אמרתי, שזה יסתדר עם כל המפלגות, שלא הייתי אתמול בזה, שהלכתי הביתה, שאין דבר, שמתו, שחיו. רק לחשוב על הפלויני אלמויני הזה. ויקח 10 אנשים מזיק... אתם מבינים עכשיו מי זה בועז? בועז הוא אחיין. ובועז, בעוז שלו, צריך להביא את התורה הארץ ישראלית הזאת לעולם. לא מוכן לקבל את הפלוניות אלמוניות הזאת. ממנה לא ייקרא שם לאף אחד. נשאר כולנו פלוני אלמוני. תהיה עיר פלונית אלמונית, זה יהיה שם העיר בית לחם יהודה. שיום יבוא ויספרו בהיסטוריה שבעיר פלונית אלמונית היה מוזיאון ששם לא היה איש כל הישר בעיניו. זה בסדר גמור, נחמד, טוב לשידוחים. ויקח 10 אנשים מזקני העיר. בית דין לא צריך 10 אנשים. 10 אנשים זה לא מניין של בית דין. זה לא 3, זה לא מניינים יותר גבוהים. ויקח 10 אנשים מזקני העיר. אין שאלה מה הוא רוצה לעשות פה עם 10 אנשים. הוא פותח במניין, הוא פותח בכלל ישראל. כלל ישראל יצטרך לראות, אגב, חזל עמדו מפה לברכת חתנים ב10. אבל אולי גם רצו ללמד פה עוד. אולי 10 אנשים יצטרכו ללמוד עכשיו סוף סוף פעם אחת באמת אחת ולתמיד מואבי ולא מואבית, עמוני ולא עמונית. 10 אנשים אומר זה לא עסק של יחידים. 10 אנשים אומר זה סיפור של כלל ישראל. אני רוצה עכשיו את כלל ישראל כי הפגישה הולכת להיות עם כלל ישראל. זה לא התמודדות בין פלוני אלמוני לבועז. כי ככה זה היה יכול להצטייר עכשיו. שני הוגים כתבו שני מאמרים. בועז הולך עכשיו לגייס את כלל ישראל לגירות שהולכת להתחבר עם כלל ישראל. הגירות לא הולכת להתחבר עם בועז האישי, אלא עם כלל ישראל. ויקח 10 אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו. ויאמר לגואל. עכשיו לדעתי עוזבים את רות ותראו מה הוא עושה בועז. חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך. אחינו, אהובינו, גדול דורנו, נציג אהבת ישראל ואהבת השם. הפעם האחרונה שהוא הוזכר זה הפסוק השני. אחרי זה הזכירו אותו. אשר לאחינו לאלימלך. אגב, יש שם רק אחד שעונה לקריטריון אחינו. מי? הוא לא? הוא אחיין. פלויני אלמייני. הוא אח שלו. כשהוא אומר לאחינו, זה דבר מדהים. הוא אומר, אנחנו כולנו אחים, אנחנו עם ישראל. רבותיי, אנחנו לא את נעמי ורות צריכים לקבל, אנחנו צריכים לזכור שבאלבום שלנו גם ישראל שחטא נמצא. רבותיי, עברתי לשלב נוסף, כל הזמן דיברתי על איך מקבלים בעל תשובה, אבל לא בעל תשובה, אלא את נעמי הרשעה, הצדיקה, שהייתה צבועה וחוזרת ואת רות. דיברנו? עכשיו יש לי בקשה אחרת ממכם, תראו עוד מעט מה הולך לעשות. אתם יודעים מה הולך לעשות פה? הוא אומר, חבר'ה, בוא נעשה רגע הזכרה למחלון וקיליון. תדליק נרות, כולם לעמוד דום לזכרם של ידידינו מחלון וקיליון. הוא הולך לקרוא לרות אשת מחלון. אתם יודעים מה הוא הולך לעשות פה עכשיו? הוא הולך להכריז שעל השדה יהיה שלט ענק, שדה מחלון, בטח כתוב למטה, ירום הודו. תתרגלו, אתם עם ישראל. הוא הולך להגיד להם בשקט, יש לי הרגשה שרק אחד פה יודע מה זה עם ישראל. הגויה ממואב. יש לי הרגשה שרק אחד יודע מה באמת עם ישראל פירושו. בואו לקורס אצל רות. הוא הולך להכניס אותנו עכשיו למה זה נצח ישראל. בשביל מה זה האחינו הזה? מה הוא רוצה? היומר לגואל חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך, ותראו איך הוא מכניס, מחרנו עמי השבה משדה מואב. זה לא שאני בטעות קראתי יותר מדי אורות הקודש והחלטתי שהוא אחינו ולכן שכחתי שהיא הייתה בשדה מואב. אתה רוצה את כל ההיסטוריה? אני יודע הכל. אתה זוכר את אחיך? שליטה? לא, מת. את אחיך אתה זוכר? מה משנה בכלל כל... מה זה חשוב עכשיו? ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור. קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי. אם תגאל, גאל. ואם לא יגאל, היה צריך להיות ואם לא, תגאל. ואם לא יגאל, הגיד עלי ועדה, אבל כתוב בכתיב, ועדה, מי? יגאל מי? ועדה מי? כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. ויאמר אנוכי יגאל. אתם יודעים מה קורה פה? זה כפילות של פרק ג' אבל מכיוון אחר. אתם זוכרים איך בפרק ג' רות יורדת לשדה והיא בכלל לא נמצאת שם אלא הכל נעמי? ורחצתי וסחתי, דיברנו אתמול. זוכרים מה קורה שם? אליי? הכל עם הקריב הכתיב? פה קורה הדבר הבא. אני בכלל לא נמצא פה. מישהו יגאל את השדה? איך הוא אומר למרדכי לאסתר? רבה כבר צלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. יש רק שאלה אחת. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? את ובית אביך, יכול להיות שתובדו. לי אין פה שום אינטרס. וחשוב מאוד שיאמר את זה אדם שמאוד רוצה את רות. כי הוא צריך להתגבר על האינטרס עכשיו. הוא אומר לגואל, אדוני הגואל, מי שהוא יגאל. גם מחלון המתבולל, הרע שבדמויות שאנחנו יכולים להראות לילדים שלנו באלבום. יהיה שדה על שמו בעם ישראל. בבית לחם יהודה. בועז אומר לו, גם אני הייתי חירש כשנעמי הגיע. עד שיום אחד גילו את אוזני לאמור. הנער הניצב על הקוצרים. ועוד מישהו גילה לי משהו. יש מילה אחת דומה במגילת רות בפרק הקודם. נורא. ותגל מרגלותיו ותשכב. בלט. תגיד, אתה חירש? מה, אתה לא מבין שמחכים לך? אתה לא מבין מה עובר על בועז? בועז בעצם שואל את עצמו, הרי איפה אתה היית עם נעמי? למה לא שלחת למנה מנה פלאפל? כל, כן, גם בועז היה לשנייה אחת פלוני אלמוני. זו הנקודה של בועז. בועז מגיע ושואל את הנער הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? והנער הניצב על הקוצרים אומר לו בבום, נערה מואביה היא. ואז הוא אומר, רגע, אבל השתיקה שלי תוביל לזה שנערה מואביה היא. וככה התייחסו אליה. ואז הוא עוצר. ואז הוא אומר, ואל תשכחי לקחת לחמותך. אז למה לא נתת לי לפני כן? מה עם דין יתום ואלמנה לא תענון? אז הוא אבי מואביה. מה עם הבדודה שלך? ועכשיו בועז בא לפלוני אלמוני ואומר לו, אני אמרתי אגלה אוזנך. זה לא סוד. מדובר על שדה של נעמי שאלי מלך היה אישה. מה זה סוד? מה, זה משהו שנמצא בגנזך של הטאבו? מה הבעיה פה בכלל? אח שלו לא שמע על זה? עכשיו אני רוצה להגיד לכם יותר, לכאורה לאח היה אינטרס איכשהו כלכלי או משהו אחר ללכת לבדוק את העניין. אז האח הוא באמת אדם מאוד רציני, צדיק, הוא לא רוצה להיכנס לבעיה הכספית הזאת. גם תזבו אותי, תתנו לי את המקום בשטיבלך, תלכו מפה כבר. תזבו אותי, לא רוצה לדבר איתכם. תנו לי את החיים שלי, בשקט שלי, ביישוב שלי, בחיים שלי, במשפחה שלי. לא, עוד לפני לא אשחית את נחלתי. הלא אשחית את נחלתי חוזר אחר כך שהוא אומר לו, תשמע, אבל זה עסקת חבילה. אבל לפני העסקת חבילה הוא אומר לו, השדה! ואני אמרתי, אגלה אוזנך, זה ציניות? שהיא לא צינית, כי אני עצמי באותו תהליך הייתי לפני כמה חודשים. כולנו באותו תהליך. כולנו פלונים אלמונים שצריכים להפוך להיות לבועז. כולנו צריכים להכניס את העוז בתוכנו ולצאת מהפלוניות אלמוניות שלנו. בועז אומר לפלוני אלמוני, צדיק, אח שלנו. אני התנכרתי לאח שלנו בדיוק כמו שאתה. דרך אגב, גם לאשתו התנכרתי. כולנו פלוני אלמוני. אני אמרתי לעצמי, עד מתי תהיה פלוני אלמוני? אתה יודע מה עשה לי, הקדוש ברוך הוא, מאז שאמרתי לעצמי, עד מתי תהיה פלוני אלמוני? אתה יודע מה קרה לי אתמול בלילה? אתמול הלילה בא אליי הקדוש ברוך הוא בחצי הלילה. ואמר לי, אתה מתכונן להמשיך להיות פלוני אלמוני בחיים? או שמשהו יעורר אותך? כי גואל אתה. וילפת. אתם מבינים שבחצי הלילה מתרחשת גאולה כמו במצרים. אותו סיפור. תקשיב לעצמי. תגידו, אתם לא מכירים שבכל מקום יש איזה בית ששם לא נכנסים? בכל עיר או בכל יישוב יש שם סיפור בבית הזה? שם יש... אתם לא מכירים? תזבו, תזבו. עכשיו, מאחורי הלא להסתבך הזה נמצא בן אדם אחד. איש אחד, אלמנה אחת, ילד אחד. עשית פעם את החשבון? בוא נהיה פלוני אלמוני.